אני רק רוצה להגיד בהתחלה שדיבור על בית המקדש הוא ממש ממש מפחיד, במיוחד בתוך בית מדרש, כי השאר אומרים מה צריך לעשות אז? אז צריך מחר ללכת לנפץ שם את המסגד וכאילו, ולפעמים כן, כאילו, אולי באווירה שלנו כן בא לנו לעשות את זה, יאללה, פשוט מזיזים את זה וכל הבעיות ייפטרו תוך שנייה וזה קשה וזה מעצבן אותנו גם שמדברים איתנו כזה כאילו בגדול על זה. זאת אומרת, איך זה יכול להיות שאנחנו לא יכולים באיזושהי תחושה לעשות משהו אמיתי? ודווקא הלימוד היום יראה לכם שאפילו מלך ישראל ודוד עם כל הפוטנציאל שלו ועם כל זה, והקדוש ברוך הוא שם לו מלא ברקסים, כאילו אתה לא תבנה, זה רק הבן שלך, זה צריך הכנות, ואנחנו נראה את זה. זה הלימוד הכי גדול קודם, שכאילו שצריך קודם כל איזושהי הכנה בתוך הלב, איזושהי הכנה פנימית כזאת, ויש לה מקום, לא זה, וכן צריך לעשות דברים. היום בפועל, היום עושים סיבוב שערים, הנה במקרה יש היום, אני מכותבת להודעות שלהם, אז יש סיבוב שערים, ומנסים, ויש את הרבנים שמנסים ככה להקים, ממש לבנות את הכלים, ומנסים באמת לקדם כל מיני, באמת שיח על הדבר הזה. אתם מכירות את האלון שביעי? אז נורא מצחיק, כאילו זה אלון כזה, כאילו חמוד כזה, יש כאלה שלא מסתכלים בו. אני כמה שבתות אחרונות הסתכלתי, כי פעם היה כתבה על חברה של הבת שלי, לא משנה, כאילו הסתכלנו בו, ופתאום אני מגלה שיש שם עמוד על המקדש, כאילו משום מקום, עכשיו להם באקו בצפון, כאילו מי שיוצר את האלון הזה, ואני יודעת איזה מגניב, אפילו לא איזה חבורה של יצרניקים או מישהו שיותר קרוב למקדש, שהיה לי ברור שזה כאילו הם ייקחו את זה, ממש יפה. אני אומרת טוב, זה מתחיל כזה לגעת, כנראה אם שמים את זה באלון כזה שהוא די כללי, לא זה משהו, זה אלון כזה שאתה אומר זה משהו כזה יותר מכוונן, זה נות מתחילה קודם כל אצלנו בתודעה, כי גם אצלנו זה לא פשוט, גם אצלנו, כי מיד באמת אנחנו עוברים ישר לבפועל, ואז הבפועל הוא תמיד כזה תוקע אותנו, כי אנחנו לא יכולים באמת להתקדם. אז קודם כל, רק אנחנו נתחיל, עוד שנייה נביא את שמואל. בעיקרון המקום של בית המקדש הוא לא היה ידוע אף פעם, זאת אומרת לא הגדירו אותו, לא נתנו נקודת ציון מפורשת, תמיד כתבו המקום אשר יבחר השם, המקום אשר תלך לשם ואז תראה, גם עם אברהם אבינו, גם עם יצחק, גם כל הזמן תמיד אומרים תלך ואז תבינו. הראשון שבעצם מדייק ואומר תקשיבו, פה זה הסיפור, מי זה?
דוד
המלך, בדיוק, אחרי כל המלחמות שלו, הוא מבין שהיבוסי זה שם, זה איזשהו עניין רציני, הוא מבין גם שמאוד כדאי לקנות את זה בכסף, ואז הוא קונה את הגורן, ומשם מתחיל כל הסיפור, הוא עולה על זה. עכשיו יש עוד משהו מאוד יפה שכתוב, תכף נקרא אותו, שאותו מקום של בית המקדש יש לו בחינה של הכל. כאילו אבן השתייה, טוב, אז זה בעצם בכלל המקום של מערת המכפלה, בכלל זה המקום של עקדת יצחק, בכלל זה המקום של כאילו יש המון 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 אירועים אמיתיים שאנחנו מכירים אותם, זאת אומרת מהתנך, שאומרים זה היה במקום הזה. אף אחד לא ידע באמת, אוקיי, זה המקום שבו יהיה בית המקדש, אבל יש איזושהי נקודת ציון כבר מההתחלה, המקום אשר יבחר השם. זאת אומרת, איזושהי נקודה ברצף שלנו, של החיים של האדם המאמין והיהודי, וזה המסורת, שהמקום אשר יבחר השם, שם תהיה נקודה שממנה, זה מה שכתוב על אבן השתייה, מושתת כל העולם. וכשרואים עכשיו שנקרא את הלכות בית הבחירה, אז באמת אומרים, איזה קטע זה שאנחנו אומרים כאילו, זה כמו, טוב, שבועות, זה בחינה בעצם של פורים, כי בפורים היה הדור קיבלוע, נכון? והולכים אחורה לחנוכה, אתם מכירות את הסיפור הזה, והולכים אחורה לאושן הרבה, ושם יש חיתום הדין, קצת אותו סגנון פה, שכאילו הנקודה הזאת שדוד באמת עלה עליה בפעם הראשונה, והציב אותה וקנה אותה ואמר, אני מתחיל פה להתעסק עם זה, כי דוד המלך הוא זה שבעצם אמר, בוא נעשה פה משהו. ומאוד מאוד יפה לראות את זה, שזה משהו מאוד תשתיתי, ולכן זה רצף בכל, אצל כל האבות שלנו, אצל כל מה שקורה, מאברהם, בעצם זה המקום, זה אותו מקום. שם קורה דברים מיוחדים, שם קורה הכל. אתמול דיברתי פה עם איזה חברה, והיא סיפרה לי כל מיני, ככה, קשיים וכל מיני זה, אז אני אומרת לה, די, צריך משיח, צריך משיח, זהו, צריך, כאילו זה יפתור את כל הבעיות, יש בזה איזה משהו כזה שחורז ויהיה בית מקדש והכל יסתדר.
אבל כאילו באמת זה יפתור את כל, כאילו מעניין.
זה לא.
כאילו זה לא שיפסיקו להיות כל מיני צרות וכאלה.
נכון. אבל מה כן יהיה?
זה יהיה מציאות יותר קדושה, זה קשר יותר קרוב להשם.
מה עוד? לא, זה הרבה מעבר. זה הרבה מעבר. זה התשתית של העולם, כי זה, בגלל זה התחלתי בדבר הזה. התשתית של העולם היא מול העיניים שלך. וזה ממקד. אני רק רוצה לספר לכם שבספר עזרא ונחמיה, שהם עולים לארץ, הם בונים את בית המקדש, והם עושים שם חילול שבת. נכון? היום אנחנו מתעצבנים, איך יכול להיות, מה קורה, וזה. הם עושים חילול שבת, הם מוכרים, עושים מדרחוב כזה, ליד בית המקדש. בחצר כזה, לפני שנכנסים לבית המקדש, איפה שהיום מרכז דוויצון, מי שמכירה, מי שהייתה בארץ, אז היא מכירה את המקום הזה. אז שם, ברחבה שם, מתואר בספר עזרא ונחמיה, ואתה אומר, איך יכול להיות? יש בית מקדש, כאילו. הם רואים שמתחילים לבנות אותו, ומתחיל לעמוד שם משהו, היסודות כבר עמדו, המזבח כבר היה, והם חוטים. אבל, לפחות מה שאומרים חז"ל, שבאמת, התשתית נמצאת, היסודות הם מול העיניים שלך, אז משהו הרבה יותר ברור. גם יהיה באמת שאלות משפטיות והכל, אז יהיה סנהדרין, שמשם הכל מושתת והכל יהיה מונהג בצורה אחרת. אז יהיו חטאים, יהיו אנשים עם בעיות, יהיו גם בעיות בהנהגה, ברור. זה לא שהמציאות כאילו תהיה משהו, הכל שלם. אבל כן, יש משהו שמונהג מתוך מציאות של הקדוש ברוך הוא, ממש היא מופיעה בהרבה יותר גלוי, ולא בהסתר.
גם יש שכאילו אנחנו חלק ממשהו הרבה יותר גדול, ואז הכל מתגמד גם, כאילו.
גם הכל מתגמד, וגם באמת אתה יותר תוכל, זה כמו מצפן כזה. זה כמו מצפן, שכאילו הוא מדייק אותך הרבה יותר. וזה המציאות. היום המציאות היא כאילו, היא ממש משוגעת. אתה באמת לא יודע לאן ללכת, אתה באמת לא יודע מה לעשות עם עצמך. כן.
זה עדיין יהיה התפקיד שלה, זאת אומרת, כאילו זה שנהיה כל הזמן נראה את המקום ממנו רשתת העולם, זה יכול להיות שזה יגרום לנו ליותר דיוק, לקחת את החיים שלנו בצורה מסודרת ודרך השם, אבל בפועל זה לא אומר שעכשיו כל העולם משתנה ולא יהיו חולים יותר ולא יהיו זה יותר, כאילו הרי גם בתקופת המקדש
נכון, היו אבלים והיו חולים והיו,
כן,
והיו חטאים, היה,
וגם בסוף זה נשאר בבחירה שלנו, כאילו אם אנחנו נבחר להתנהג כמו שצריך וללכת בדרך השם, סבבה, אם לא אז לא, כאילו זה לא יעבוד.
כן. אז אנחנו רוצים בעצם לנסות ללמוד מדוד המלך שתי נקודות, ונראה אותם קצת בזה. אז בואו נקרא את הלכות בית הבחירה ברמב״ם. דרך אגב, הרמב״ם היחיד שככה התעסק ממש עם בית הבחירה, עם ההלכות של בית המקדש, ממש מההתחלה ועד הסוף, הוא ככה אבן דרך מאוד משמעותית, ממש לפרטי פרטים, על הצורה, על המבנה, על החובות שיש, מה מותר, מה אסור, איך מותר, איך צריך לבנות את זה, איך לא צריך לבנות את זה. ממש התעסק בזה הרמב״ם. הוא עושה פה דיבורים מהפלאפון. והרמב״ם אומר ככה, הלכות בית הבחירה פרק ב', הוא מסורת ביד הכל שהמקום שבנה בו דוד ושלמה, המזבח בגורן הרבנה, הוא מקום שבנה בו אברהם המזבח והקד עליו יצחק. והוא המקום שבנה בו נוח כשיצא מן התיבה. בסדר? נכון, נוח בונה את המזבח. והוא המזבח שהקריב עליו קין ואבל. ובו הקריב אדם הראשון קורבן כשנברא, ומשם נברא. אמרו חכמים, שזה מאוד יפה, והנה תשובה לכם על השאלה ששאלתם מקודם, אדם ממקום כפרתו נברא. בסדר, יש בינינו איזשהו קשר למקדש. קודם כל זה מקום הכפרה שלנו. נכון? מובנה שאנחנו כנראה נחטא. אבל אנחנו כבר נבראנו עם קשר למקדש, עם קשר למציאות, למקום שיהיה מסוגל לתקן אותנו, למקום שיזרה בעם ישראל בעצם את הפוטנציאל להיות אנשים אחרים, להיות משהו אחר, להיות ביתי בתפילה יקרה לכל העמים, איזשהו מקום שכאילו עליו העיניים יהיו נשואות והוא יגרום לך לזה. אז באמת את צודקת, תהילה רבקה, התיקון הפרטי יישאר והבחירה החופשית גם תישאר, אבל זה יהיה משהו אחר. את תרצי משהו? את היית אתמול בדייט, את שואלת את הנביא, תגיד, ללכת על זה או לא ללכת על זה? מה את אומרת? איזה חיים? איזה... לא? לא באמת יהיה ככה?
מה, אם כל בן אדם ילך לשאול את הנביא, תגיד מה אתה אומר?
תגידי, הוא יהיה מהמציאות, הוא יהיה בתוך המציאות של החיים שלך. הרמב״ם היחיד נגיד עם הקורבנות, שהוא אומר כאילו...
שלא יהיה.
אבל כל השאר, כן, המציאות יהיה, אם נביא, תהיה לך לדרוש את השם.
לא, אין בעיה לך לדרוש את השם, אני אומרת, אבל לשאול אותו בכל דבר, כן או לא, אני לא המלך, אני לא שר הצבא.
כנראה, קודם כל היו נביאים שכבר עשו את זה. את יודעת, יש סיפורים בספר מלכים, עשו את זה, אין לנו מים, אין לנו זה, אין לנו חשמל, לא שילמתי ארנונה, איך אתה יכול לעזור לי עם המיסים? זה בדיוק האישה של עובדיה, בדיוק, זה מה שהיא עושה. בסדר? היא הולכת לנביא. והוא עוזר והוא מסתובב ויהיו המון נביאים ויהיה מציאות באמת רוחנית.
נראה לי גם ללכת לנביא, אתה יכול ללכת לבית
מקדש. בדיוק, יש לך. ממש. וזה מאוד מזכיר לי בחיים, כל אחת יש לה, למשל, את ההורים שלה. היא נגיד נמצאת באיזושהי סיטואציה והיא אומרת, וואי, מה ההורים שלי יודעים שאני כאן, נכון? אוי ואבוי, זה קרה לכם בטח באימאלה. כאילו, אמא שלי רואה אותי פה, היא מתה. היא מתה, היא לא מאמינה על הבת שלה, כאילו. אז או שזה שם ככה, או שזה מפחיד אותנו, או שזה שם... היו לנו... יש לנו שתי בוגרות חמודות, חמודות. באו אלינו כאלה פריקיות של החיים. הם ממחזור ממש ממש ישן. מה זה משוגעות, מאשנות, מתלבשות כמו זה. הם היו באיזה בית ילד חילוני כזה. אנחנו לא נזכיר את שמו, כי היו פה בנות שהיו שם. היו, בקיצור, על הפנים, הגיעו בהתחלה למדרשה, וכאילו, ככה, מאוד, אש התורה, ככה, הדליקה אותם, והם מבטים מאוד מאוד טובים, והם מבטים מאוד מאוד דוסים, אבל עברו ככה מה שעברו בשנת שירות, ואז הם היו בהתחלה הולכות, הם ירושלמיות, הם היו תמיד הולכות לאיזה פאב ירושלמי, וכל הזמן הם היו מתקשרות אליי, והם היו צוחקות אומרות, אמא רב רונן רואה אותנו עכשיו, אז אני אומרת להם כאילו, שוב, אתם לא צריכות, כאילו, זה לא המדד, אתם צריכות להיות שם או לא צריכות להיות שם, והם היו ככה מדברות איתנו, אז זה היה שיח מאוד, זה, ברוך השם, ברוך השם. התקדמו, גדלו, הקימו בתים לתפארת, באמת, באמת, חמודות. אבל אני זוכרת את הדיבור שלהם, וזה היה תמיד משעשע אותי. לי זה תמיד הזכיר, איזה קטע, באיזה קטע הם יושבות בפאב נזכרות לי ברב רונן עכשיו, כאילו, מצחיק, נכון? מה את עכשיו? אבל זה יפה. כן, אז זה היה, זה היה מחבר בפאב, ואני זוכרת ש... הם רצו שנעשה טיול שנתי, אתם יודעת, היינו קבוצה יותר קטנה וממש... אז היה טיול, ואז אומרות, אנחנו חייבות, עשינו טיול כזה יומיים, זה לא היה בסוף שנה, זה היה אמצע שנה, ואז היינו בדרום, עשינו טיול בדרום, מצפה רמון, ככה וזה, אז אומרות, בואו נחתוך לאלת, תוך כדי הטיול, עכשיו אנחנו באזור חנוכה כזה, זאת אומרת, אנחנו כבר בתוך המדרשה, אני אומרת לה, מה יש לכם לאבד באלת? רבנים, את לא יודעת מה יש לנו, יש לנו כל מיני עיסוקים לעשות, והם היו, זה היה מצחיק, ולמה אני אספרת לכם? כי זה קצת מזכיר לי, שבאמת כמו שעדן אומרת, אם עומד בית מקדש, הוא אמור, אני מציינת, הוא אמור. כי סיפרתי לכם על עזרה ונחמיה, וזה מאוד כואב שאת קוראת את הפסוקים שם, את באמת נחרדת. זאת אומרת, איך זה יכול להיות? הם עולים לארץ הרי בשביל לבנות את בית המקדש, וכאילו ככה הם עושים חילול שבת, זה פשוט הזוי. ואחרי 70 שנה, לא אחרי גלות שלנו, אחרי גלות מאוד קצרה, והם שכחו הכל, את כל החוקים הם שכחו. וזה פשוט מדהים, שבאמת יש איזו מציאות כזאת שהיא אמורה להפעים בנו מציאות אחרת. מציאות שאנחנו, אז זה מבחינתנו לפעמים ההורים שלנו, לפעמים זה רב שהוא לימד אותנו משהו ואנחנו זוכרים את הדברים שלו, ולפעמים זה איזשהו קוד פנימי כזה שלנו, שאני אומרת, יש לי מוסר, לשם אני לא מגיעה, יש לי קווים אדומים, לא תמיד אנחנו מגיעים לזה, נכון? אנחנו המון פעמים נופלים בחיים שלנו, אנחנו המון פעמים... כן, ממש מזכיר בדיוק את דמות דיוקנו של אביו, בדיוק אותו דבר, בדיוק. וגם להם, אז בית המקדש יהיה לך באמת מציאות אלוקית, רוחנית, בתוך העולם שלך, בתוך העולם הפשוט שלך, בתוך המורכבויות, בתוך הלגדל ילדים. תראו, מי שעושה את זה מאוד יפה, הסופרת. אתם מכירו את הספר שלה? אורנה בורדמן? נורא, היא פשוט מדהימה. אישה מיוחדת, אני מכירה אותה באופן אישי, היא ממעלה חבר, והיא כותה, למה אני אוהבת את הספרים שלה? כאילו, יש שם רומנטיקה, יש שם כזה, יש שם סכסוכים, יש שם, כאילו, יש שם משפחתיות, יש שם הכל, ככה יהיה כשיהיה, וזה עוד לפעמים, יש לה תיאורים על משכן, וזה, כל, לאו דווקא רק על בית מקדש, וזה מדהים. היא אומרת, יהיו חיים שלמים, אבל חיים שלמים מסביב למקדש. זה מציאות באמת שאנחנו לא מכירים אותה. יש לי אח, האח שהכי קרוב אליי, זה כל הזמן אמר לי, נו, בחיית. כאילו, אז היה, את באמת מאמינה לזה. כן, בן אדם רציני, מה עכשיו? יבנה בית, ו... כאילו, תפסיקו עם השטויות שלכם. כאילו, הכל אני יכול להבין, אבל אז אני אומרת לו, לא בא לך שיהיה באמת, כמו המון פעמים אומר לי, דברים מקולקלים, מעולם חילוני, אבל הוא אומר את זה כל כך יפה, הוא אומר, יש דברים מקולקלים, רעים כאלה, אני לא יודע להסביר לך. לא, נו, אתה רואה? אני אומרת לך שצריך בית מקדש, מה? אני מדבר, אני מסבירה לך. השבת בדיוק נפגשנו, אני אומרת לך, נו. הוא אומר, זה... לא, תעזבי, זה לא בדיוק בית מקדש, משהו כזה, מישהו כזה, אני אומרת לו. מישהו כזה, אתה רואה איזה בלגן, אתה רואה מה קורה במנהיגים, אתה רואה איזה שטויות אנחנו מתמודדים, זה. וזה אמור להיות משהו מאוד מאוד, באמת שחכמים אמרו פה, אדם ממקום כפרתו נברא. זאת אומרת, מעצם המציאות הזאת, התשתיתית, המדויק הזאת, ששם אברהם עושה את העוקד את יצחק ו... כמעט מקריב אותו על גבי המזבח, ונוח שיוצא מן התיבה, זאת אומרת, יש פה את המקום של ההודיה, ואת המקום של קין ואבל עם כל המציאות שלהם. זאת אומרת, יש פה איזושהי נקודה שבאמת היא יסוד החיים שלנו. ושהוא יעמוד בסי תפארתו, כנראה הוא יהיה מין תמרור כזה. לא יודע, תמרור ומשהו חי שמזריק אלינו גם חיים. לא רק משהו כזה שרק אנחנו מסתכלים ואז נזכרים, אלא משהו באמת שיכול גם להקרין לנו חיים ולתת לנו באמת אנרגיה. כי באמת יהיה לך איזשהו דיון מול הבית הזה, בעזרת השם. אנחנו הולך שם להתפלל, אנחנו הולך לשם בחגים, אנחנו נעלה לרגל, זה מציאות אחרת. זה מציאות שממנה את כל הזמן יונקת ממקום רוחני. זה קצת בזעיר אנפין, אבל אני חושבת כל אחת שירדה מהאוטובוס באיזה יום שהיא הגיעה לכאן, והתחילה לנשום, נכון, את האוויר של, הזכיר לה את התורה, עשה לה כזה באף, בעיניים, בעלו יודעת איפה, בבטן קצת, קצת, אז זה פי, כאילו כנראה זה פי כמה. אין לנו מושג. באמת שאין לנו מושג. לגמרי. אז זה הדבר הראשון. עכשיו אמרתי לכם שנלמד שתי נקודות מדוד המלך, ואני רוצה, שאותם, כי אני מרגישה שבפועל אין לי מה להגיד לכם. כאילו, מתי זה ייבנה? איך נעשה את זה? איך יפוצצו את המסגד? אני מקווה שלא מקליטים אותי לכל מיני מקומות. בטוח הרי הוא יתפוצץ בסוף, נכון? הם ילכו משם, ברור. לא יודעת איך, לא יודעת מה, אבל... בטוח משהו צריך, כאילו, הם צריכים לא להיות שם, ואז המקום הזה... וגם הם, תראו איזה מדהים, זה בדיוק על הנקודה. זאת אומרת, זה מדהים. תחשבו, זה גויים, ועל הנקודה הם בנו את המסגדים האלה. מה? כאילו, מה הקטע? וכל הצליינים הנוצרים, כאילו, אין לך לאן לברוח את זה. אין לך. רואים שהם כאילו, הם עלו על הנקודה. הם עלו על הנקודה והם שומרים עליה בקנאות. טוב, בקנאות. ירושלים לא מוזכרת בקוראן בכלל. דעת טוב, גם חמי הוא קורא, כל הזמן הוא קורא בקוראן והוא לומד והוא יודע הרבה. וגם הבת שלי שלמדה לימודי מזרח תיכון, אז זה תמיד זה מאוד עניין אותה באוניברסיטה. ואין. מזכירים את יוסף, מזכירים את אברהם, ומזכירים את משה, מזכירים כל מיני. מזכירים את עם ישראל המון. אבל אין שם דיבור על ירושלים. אין שם. זה רק, זה כאילו דורות אחרונים שהם הרגישו, לא יודעת, משהו כזה. זה היסוד כנראה. ובאמת כדי לאתגר אותנו, אין לי מחשבה אחרת. אז אני רוצה, כמו שאמרנו, שנלמד שתי נקודות מדוד המלך. נתחיל בשמואל, שמואל ב', פרק ו'. אתם יודעות איזה כוח יש למשהו שאתה עושה הרבה שנים. את שמואל א' ושמואל ב', אני יודעת, הפרקים בעל פה. כאילו אני זוכרת איפה המלחמה במכמס, את י' ד' את ו', תבדקו אותי. נבל זה בכף ד' זה, אני ממש זוכרת את זה, כי לימדתי את זה המון שנים. גם ביסודי וגם אחר כך בתיכון, לבגרות, ופשוט אני זוכרת את זה בעל פה. זה פשוט מצחיק. אז מה זה?
זה הפרק נשמעת את
חבי של שעה. כן, כן. ופרק, רגע. טוב, וו. בסדר, קצת כדי להיכנס לדוד המלך, אז שמואל ב' פרק ו'. ויוסף עוד דוד את כל בחור בישראל 30 א', ויעקב וילך דוד וכל העם אשר איתו מבעלי יהודה לעלות משם את ארון האלוהים אשר נקרא שם שם השם צבאות יושב הקרובים עליו. וירכיבו את ארון האלוהים אל הגלה חדשה, ויסעהו מבית אבינדב אשר בגבעה, ויסעהו מבית אבינדב אשר בגבעה עם ארון האלוקים, ואחיו הולך לפני אהרון, ודוד וכל בית ישראל משחקים לפני השם בכל הצב ראשים, בכינורות, בנבלים, בטופים, במנענעים, בצלצלים. תראו כמה פירוט. ויבואו עד גורן וישלח עוזה אל ארון האלוקים, וכל הסיפור שקרה שם עם פרץ עוזה. ודוד, אני מתקדמת עוד קצת בפסוקים, פסוק י' ד', ודוד מחרקר בכל עוז לפני השם, ודוד חגור אפוד בד, ודוד וכל בית ישראל מעלים את ארון השם בתרועה ובקול שופר. קודם כל הוא אומר איך אמורה להיות מציאות. אוקיי, אמרת שאני מלך, איך אמורה להיות מציאותי מלך? צריך פה שיהיה סדר, יש ארון אלוקים, אנחנו מחוברים קודם כל לתשתית. קודם כל זה מה שאנחנו עושים. אז הוא מעלה את ארון ברית השם, ואז אני מתקדמת לפרק ז', והיא כי ישב המלך בביתו, והשם מניח לו מסביב מכל אויביו, ויומר המלך אל נתן הנביא, ראינה אנוכי יושב בבית הרזים, וארון האלוקים יושב בתוך היריעה. ויומר נתן אל המלך, כל אשר בלבבך לך עשה, כי השם ממך. עכשיו חז"ל מדברים הרבה על הנקודה הזאת, תכף נפרט אותה. אז קודם כל, הנקודה הראשונה שרציתי לדבר עליה, שדוד מלמד אותנו, שצריך למצוא את נקודת בית המקדש ואת נקודת הצורך במקדש אצלנו. קודם כל אצלנו, בנקודה פנימית. לא בטוח שאנחנו יודעים את זה מדוד, לא בטוח שהוא יבנה, הוא תכף יגלה את זה, הוא לא יודע עדיין. וכתוב מאוד מאוד יפה שבכל המלחמות שלו, תסתכלו בבקשה, בשמואל ב' כתוב את זה, וישלח טוי, יש לכם את הציטוט בדף, וישלח טוי את יורם בנו אל המלך דוד, לשאול לו לשלום, ולברכו על אשר נלחם בהדד עזר, זה היה מלחמה מול הרם, ויקהו, כי איש מלחמות טוי היה, הדד עזר, ובידו היו כלי כסף, וכלי זהב, וכלי נחושת. מה כתוב בפסוק י' א'? גם אותם הקדיש המלך דוד למי? להשם. מה הוא חשב לעשות עם זה? לא ארמון מפואר, לא איזה, לא יודעת מה, דברים מיוחדים בשבילו, אלא הוא הקדיש את זה להשם. ותראו מה כתוב ברשי למטה, לפי שמכל המלחמות הללו קיבץ הקודשים לצורכי הבית. בסדר? כל מה שהוא עשה, איזה דבר מדהים זה שאתה יוצא למלחמה ואתה מתכוונן על כיבוש, בסדר? זה היה דוד, הוא התכוונן על כיבוש, זה היה התפקיד שהוא עשה, זה מאוד טוב. ואצלו בפנים, איזה נקודה יש אצלו? יש אצלו בית מקדש. נכון? ביתי בתפילה יקרה לכל העמים, וכל מיני פסוקים שאנחנו רואים אותם מתהילים. דוד הוא הדוגמה לזה. אני, כל מה שאני רוצה לעשות זה שבתי בבית השם. זה מה שהוא רוצה לעשות. דוד יש בו נקודה של בית מקדש פנימית, והוא עושה גם למענה. הוא עושה למענה. מה הוא עושה? אוסף את הכסף, את הזהב. הוא אומר, אני רוצה להקים בית מפואר להשם. אני עכשיו במלחמות, אני מצליח לקחת את השלל מהאויבים. אני לוקח את זה. אני לוקח את זה. טוב, אני לומדת מזה נקודה מאוד יפה, ותכף אנחנו נראה אותה, שהרבה פעמים בחיים שלנו, כשאתה מתכוונן על משהו, תבנה זה אצלך, את הנקודה הזאת, ותהיה מדויק על המטרה. חדור מטרה. אם אתה רוצה, לא יודעת מה, לחנך את הילד שלך ל-X, Y, Z, אז אתה תאסוף את כל הנתונים שבשטח, כדי שהמטרה הזאת תבוצע. וזה דוד. הוא הולך על זה בטירוף. כל מלחמה הוא אוסף, וכל, ויש הרבה פסוקים בתהילים שמראים שהוא אומר, אני לא אשן, ואני לא יוכל, ואני לא אשתה עד שאני אקים את הבית להשם. ואומרים, דוד המלך היה נדרן, הוא היה משוגע. כאילו הוא הולך על זה בגדול, הוא נודר, הוא באמת לא ישן ולא יוכל, ויעשה הכל כדי לבנות את הבית. זה משהו מטורף. והלוואי והנקודה הזאת ניקח מדוד המלך. איך אני בן דוד? אני לא יודעת. איך זה קרה? זה הדמות שאני הכי מחוברת אליה, באמת. לא יודעת איך אני בן דוד. מדהים, כן.
אבל זה מוזר שכאילו, הוא היחיד, מהיחידות. הוא עושה כל כך הרבה
לעשות. והוא לא בונה.
לא רק שהוא לא בונה, גם שלמה, שבא אחריו, אז הוא קיבל כפית כאילו על הפה, ויאללה תעשה, ובסדר, הוא היה גם מדם צדיק מאוד.
מאוד.
אחרי זה, כאילו, השנייה אחרי שהוא בנה, זהו, נגמר. לא, זה מוזר.
קשה. נכון, זה מאוד קשה. יש לי בראש שיעור של הרב מרדכי אליהו, זכר צדיק לברכה. אתם יודעות שהרב מרדכי אליהו היה עם חוש הומור ממש ממש גדול. מישהי שמעה את לבא? אתם הייתם ממש פיציות?
לא, יש
מונה שאני אבל בטח לא, אם הייתם שומעות אותו עכשיו, אז הייתם קודם כל ספרדי, וצחוקים של כאילו דברים כאלה. אז הוא מתאר, אני מתחברת למה שאת אומרת, הוא מתאר את שלמה המלך ביום של הקמת המקדש, והוא אומר, הוא נרדם. למה התחתן עם הרשאית הזאת, עם הבת ברוע הזאת, ככה, אני ממש זוכרת את המילים שלו, והוא אומר, ובת שבע באה אליו, עם הקפקפים, וזורקת עליו. איך אתה לא קם, האמא? תראי מה זה ללמוד חינוך מהאימא, מבת שבע. זורקת עליו את הקפקפים שלה, ככה הרב אליהו אומר, והוא לא קם. הבן אדם עשה לא קם, יום חנוכת המקדש, כאילו מה עובר עליך? אז באמת זה שאלות קשות. את באמת צודקת, אנחנו ננסה קצת לענות, כי יש פה כמה מקורות ככה שמדברים על זה. אז דבר ראשון, יש פה באמת, מה שאנחנו רואים מדוד, כמה נקודות. נקודה ראשונה, הוא אומר, אני רוצה לבנות את הבית, ולכן אני אוסף את כל מה שאני יכול, את הכסף, את הזהב, כדי לבנות את בית המקדש. נקודה שנייה, הוא לא יכול להכיל את המציאות שהוא יושב בבית הרזים, והארון יושב בתוך יריעה. איזה מין דבר זה? בתוך בדים, בתוך משהו מזולזל. הוא לא יכול להכיל את הדבר הזה. הוא אומר, איך זה יכול להיות? דרך אגב, מה נפקמינה לנו להלכה היום? מה אנחנו עושים בבית? כן, אנחנו עושים זכר לחורבן. טוב, עושים עמה, זה כל מיני מסורות ומנהגים שהם נולדו אחרי החורבן. שאיך אנחנו נזכיר אצלנו בקטנה, ממש בקטנה, את זה שהיה לנו בית. אז העמה, ויש את המרחיבים כמו בעלי, זה ענק, יש כאלה שעושים יותר קטן. אנחנו תמיד... תמיד הולך על הדעה הכי מרחיבה שיש, אז זה כזה גדול, תסתכלו אצלנו בבית. זה אמור להיות יותר קטן, אבל יש גם דעה כזאת. בסדר? כדי שנזכור יותר.
עדיין משאירים מנה
בחתונות. ויש מנהגים כאלה. וגם בתוך החתונה, כל כך יפה, נכון? כל כך נחמד. אם יש ככה ירושלים, ואפר חתנים, וכאילו... מנסה ליצור אצלנו מציאות קצת שדומה לדוד, שאתה לא יכול להכיל אותה. איך אתה כאילו, איך אתה בבית הרזים ואין בית השם. ליצור אצלנו את המקום הזה, שכאילו קצת חלל, קצת משהו ריק שישאר לנו בתודעה. בנות, זה מאוד מאוד יידרדר, כי הילדים שלי לא מפסיקים לחפור על המוזיקה, ובטח גם אתם לא מפסיקים לחפור על זה. אם תקראו, תפתחו מסכת גיטין ותסתכלו ותראו שעם ישראל בהתחלה לא רצו לאכול בשר, לא רצו לשתות יין, לא רצו כלום, כלום. כאילו מת אצלה משהו כל כך זה. עם הדורות אנחנו התרחקנו מהמקדש, והתרחקנו אפילו מהזיכרון. ותבינו שזה ממש משהו כאילו, באמת זה המטרות של הדברים האלה, שקצת, קצת, קצת, קצת כאילו ננסה להרגיש מה זה אומר. ואני בטוחה שאם היינו שומעים שירת הלווים, כנראה היה לנו יותר כואב. כנראה המציאות הייתה הרבה יותר כואבת לנו. אבל לא שמענו. לא שמענו, וזה מאוד כאילו, זה רחוק מאיתנו. ובאמת הדברים האלה הם כדי לבנות אצלנו את הנקודה הזאת. עכשיו דוד אומר, לא יכול להיות. אז זה דבר שני, הוא אומר לא יכול להיות, אני אוסף את כל הזהב והכסף, ואז הוא בא לנתן הנביא. עכשיו יש פה סיפור, תשמעו, נביא, מה הכוח שלו? שהוא יודע מה קורה, נכון? הוא לא יודע שהקדוש ברוך הוא לא רוצה שדוד יבנה. וכתוב, תסתכלו את הפירוש, סליחה, באברבנל. אברבנל לשמואל ב' פרק ז', מה שקראנו עכשיו. אתם רואות את המקור? באמצע. אמר הקדוש ברוך הוא לנתן, נתן הנביא, אדם זה שהשלחך לו מהירו. שמה יזכור את הפועלים ונמצאתי מפסידו. מה הקדוש ברוך הוא אומר לנתן? תקשיב מהר, בדיוק, לך תוך דקה להגיד לו, כי מה יקרה עכשיו? אפילו באמצע הלילה, מה הוא יזכור? פועלים להקים את בית המקדש. מה אנחנו כל הזמן היצר אומר לנו? מחר, עד שעם ישראל יהיה מוכן, עד שהערבים ילכו מפה, נכון? עד שזה, עד שאנחנו נבנה בתוכנו, זה הדיבורים שלנו. והלוואי והיה לנו קצת, מהר, מחר. כאילו, אם לא עכשיו אפילו. עכשיו, עכשיו לזכור פועלים, להתחיל. וזה קצת באמת הרבנים, אני מכירה מקרוב את מי שהקים את כל הסיבוב שערים, את נריה אופן, אחרי זה התפתח שם עוד איזה, אבל אני זוכרת שהוא סיפר לנו על זה. אז קודם כל זה מנהג מאוד יפה, זה מנהג עתיק, שככה היו שומרים על בעצם שומרים על המציאות של השערים של המקדש, ומחיים את הנקודה של המקדש בתוכנו. והוא בעצם אמר, אנחנו לא יכולים לעשות הרבה. בנתונים היום אנחנו לא יכולים לעשות הרבה, אבל זה אנחנו יכולים לעשות, וזה משהו. זה הכנסה של תודעה. תודעה של מקדש. אז דוד כאילו, הוא תוך שנייה, הוא רוצה עכשיו לזכור את הפועלים, והקדוש ברוך הוא אומר לו, תרוץ אליו מהר, הוא עוד שנייה סוחר את הפועלים, ואני לא רוצה, לא רוצה שהוא יגרום לו להפסיד. אמר רב סימון, אמר הקדוש ברוך הוא לנתן הנביא, לא רק שהוא זריז כזה, שהוא מהיר, אלא גם הוא נדרן. האיש הזה נדרנו, כעניין שנאמר, זה בתהילים, אשר נשבע להשם, נדר לאביר יעקב, אם אבוא באוהל ביתי, ואם אעלה על ערש יצועי, זה ההמשך של המזמור, עד אמצא מקום להשם וכו'. שמא יאמר, איני אוכל, איני שותה, עד שאבנה בית השם. כאילו דוד באמת אצלו, וזה נקודה גם שאני רוצה שנלמד ממנה, אנחנו רוצים ללכת על משהו עקרוני, ערכי, חשוב, לא להגיד מחר, לא להגיד מחרתיים, לא להגיד עוד מעט שיבשיא לי, שיהיה לי זה, אלא לזכור את הפועלים. להתחיל לעשות בפועל משימות, גם שהן של תודעה, וגם משימות שאני יכול לבנות בפועל. מאוד מאוד חשוב, זה הנקודה לחיים שלומדים מדוד המלך. להיות באמת בקטע הזה נדרנים, זה כוח של נדר. אנחנו לא אוהבים כל כך שנודרים נדרים, בגלל זה אנחנו מבטלים נדרים. אבל יש איזשהו כוח לנדר שאומר, אם יהיה לי ככה וככה אני נודר ועושה את זה, כי יש לזה איזשהו תוקף. כי היצר שלנו, האדמי, קצת האנושי שבנו, מאוד מאוד גורם לדחות דברים. זה אנחנו אלופים בלדחות דברים, זה הקטע שלנו קצת בעולם הזה. ודוד, זה הנקודה שלו, הוא יזכור פועלים. רגע, אמרת שזה, אז מחר. אז פתאום כאילו אתה רואה את הבן אדם פה. אני חושבת שגם אותנו הכי מרגיז שאומרים לנו, איך עוד לא עשינו את זה? לא יודעת, אם את סוגרת איזה משהו עם חברה, למה זה לא מתקדם? עצבן אתכם פעם? הייתה לכם סיטואציה כזאת? כאילו, אמרנו משהו, למה זה לא מתקדם? למה זה לא כאילו... אז זה נקודה ככה שאפשר ללמוד מדוד המלך. עכשיו הנקודות השניות שהן מאוד מאוד יפות. כן. הנה, אז עכשיו אנחנו נגיע לזה, בסדר?
אולי יש מלחמות
וכאילו בטמות, הוא הסתמן במקום של שלום. כן. נכון, אבל הוא לא היה יכול לארגן, נגיד, שדוד יהיה איש כזה והוא יהיה איש אחר, כאילו...
לא בקטע הזה. כאילו, בסדר, יש מלחמות, אבל... אז מה?
אז מה? אבל אתה רואה איזה...
כאילו...
ומגיע לו, הוא לאות אחרי זה, והוא חי את זה, והוא אוסף את הכסף, והוא מוכן לזכור פועלים, ובאמת, באמת הנקודה הזאת...
כן, כן,
ממש.
באמת, רואים עוד כמה הוא...
כאילו, שיא הפוטנציאל שרק אמור להתממש.
אולי הסתכלות מסוכנת, אבל הוא עשה את העבודה השחורה...
זה בטוח הסתכלות מסוכנת. אז תכף יש מדרש, יש מדרש שקצת ייתן לנו, בסדר? קצת, תכף מדרש, אני מקווה שהוא יענה לנו. אבל קודם יש מדרש מקסים, בטוח אתם מכירות אותו, בילקוט שימוני, קצת על מה זה דוד, שלא אכפת לו. לא אכפת לו, כי אם זה נקודת אמת, מה אכפת לו? שכולם יצחקו עליי. כמו גם שהוא רוקד, נכון? מי צוחקת עליו? אשתו. מה אתה ככה משתולל, משתגע, מתלהבן כזה? אתמול הייתי ליד גבעונים בתחנה. אמרתי, איזה חמודים. לא רצו להעלות אותם בטראמפ. הם היו קודם כל עם סוואטשר, והם צחום, אלוקים, סוואטשר. כאילו דיברתי איתם, אמרתי, לא, אתה, כאילו את רוצה להגיד, לא הייתה לי סוואטשר ככה. אבל לא העזתי. אה?
מה סטרנטי?
תראה, חיכיתי לחברה שלי בצומת אותי. ראיתי אותה, אמרתי, וואי, טוב, טוב שיש אותם. מזכירים לנו כל מיני דברים, כל אחד צריך להזכיר לו. מזכירים לנו שיש ארץ ישראל, שהם עכשיו באים מאיזה גבעה משוגעת, הם בטח היו במגרון. מזכירים לנו. לא יודעת, מסכימה, לא מסכימה, אבל הם מזכירים לנו דברים טובים. שיש ארץ ישראל, שצריך להילחם עליה.
זה כמו שערים, שערים האלה שראינו שהם כל כך רגעים.
כן, והם משוגעים, ואת אומרת, אימא לה.
כאילו, מסכים, פתחנו על דברות הבדלות.
נכון.
כאילו את האנשים האלה שיברו על זה.
היה חייב איזה דוד המלך כזה, את מבינה? היה חייב את זה. והוא מלך, תחשבו. תראו איזה יופי, המדרש הזה באמת, באמת מרגש. אז זה בילקוט שימוני לספר תהילים. השיר המעלות לדוד, שמחתי, ואומרים לי בית השם נלך וכו'. אמר רבי יוחנן בן לוי, אמר דוד, שמעתי שבני אדם, שהם אומרים, מתי ימות זקן זה? למה הם רצו שהוא ימות? בדיוק, ימות הזקן הזה, ימות המקדש. כאילו, כי כבר ידעו כנראה, התפרסם בעולם שדוד הוא לא זה שיבנה את הבית. אז יאללה, אז שימות, ויבנה. שמעתי בני אדם שהם אומרים, מתי ימות זקן זה? ויבוא שלמה בנו, ויבנה בית הבחירה, ונעלה לרגל. ומה דוד אומר? תהילה רבקה, דוד אומר, לא אכפת לי. לא אכפת לי. כואב לי, קצת בסה שאני לא בונה. אבל מה לא אכפת לי? לא אכפת לי, שמחתי. העיקר שיבנה. ככה אתה צריך להיות. מי עוד אמר את זה? שבוע שעבר בפרשה, מי עוד אנחנו? גם פנחס, ומי עוד? לא, זה לא פרשה שעברה, לפי שתי פרשות. משה רבנו אמרו לו, בוא, תסתכל על הנוף, אתה רואה איזה יופי? עשית את כל הדרך, אתה לא נכנס. למות, אני למות במקום. אני אומרת לילדים, מה זה עושה לכם? אז הם אומרים לי, זה כמו שאת תקחי אותנו, תגידי לנו, הולכים לקנות גלידה, את מראה לנו את הדוכן, את אומרת בסוף לא, חוזרים הביתה. או אין לי כסף, או אני לא רוצה לקנות לכם. זה מוות לילד. אתם מכירות את התחושה הזאת? זה מוות. זה מוות רוחני לילד. הבטחת לו, הוא כבר דמיין את הגלידה, הוא שם, הוא כבר דמיין את הצבעים שהוא שם בפנים ואת ה... לא יודעת מה, את כל התוספות, ואתה אומר לו, טוב, רק תראה, חמוד שלי. תראה ונחזור. זה כאילו... ולא אכפת להם. תראו איזה מדהים זה. דוד המלך לא אכפת לו. שמחתי. שמחתי. לא אכפת לי.
אמרה, אני, אם הוא רוצה בית מקדש, אז הוא רוצה שיהיה בית מקדש עכשיו. זה לא מעניין אותו ששלום הבדל.
נכון.
מאה שנה, 20
שנה. נכון, אבל... נכון, אבל גם את זה דוד המלך מבין. הוא אומר, יש מציאות, כנראה, של הכנה בעולם. הקדוש ברוך הוא מכין, בונה אצלם כנראה, אצל העם שלי, את ההכנה הזאת, את הרצון הזה. באמת, אם תסתכלו בספר מלכים א', באמת הפרקים האלה הראשונים, אז יש באמת תיאור של באמת הרבה עשייה מאוד חיובית, הרבה האנשים ברוגע יותר, יש איזשהו משהו הרבה יותר רגוע. הם אחרי באמת תקופה של כל המלחמות שדוד עשה אותם. תקשיבו, היה מציאות הרבה יותר קשה. לכבוש את הארץ, לארגן פה, ליצור מציאות של מלך דוד, היה לו דברים לא פשוטים, היה לו מציאות לא פשוטה. ואצל שלמה את מרגישה שזה משהו באמת יותר נינוח, שבאמת כאילו התשתית הוקמה ואפשר להקים את הבית. ממש... תקראו קצת את הפרקים בזווית אחרת וממש תרגישו את זה. כתוב איש תחת גפנו ותחת תאנתו. באמת מציאות כזאת היא הרבה יותר פסטורלית. הרבה יותר שבית מקדש יכול להופיע כבר. וגם את זה הוא אומר, אוקיי, אני מוכן לספוג את הימים האלה, את השעות האלה, את זה, העיקר שיהיה בית מקדש. והוא אומר, שמחתי, בואו נמשיך, ושמחתי. אמר לו הקדוש ברוך הוא, טוב לי יום בחצרך מאלף. טוב לי יום אחד שאתה עוסק בתורה, תראו מה הוא אומר לדוד המלך, מאלף עולות שעתיד שלמה בנך להקריב, לפני על גבי המזבח. מה אומר הקדוש ברוך הוא לדוד? הנקודה הזאת של הרצון שלך זה משהו מטורף. נכון, מלא פעמים אתם אומרות, מה אני צריכה, זה גם מזכיר לי כל הזמן את הקטע של נישואים, מה אני צריכה לעשות? אז אני אומרת לבת, תתפללי, תרצי, ואתה אומר, לא. כאילו אנחנו מזלזלים בזה. נקודת רצון יש בה משהו מאוד מאוד חזק. מאוד. היא עושה מהפכות. רק לרצות משהו זה וואו. זה דבר גדול. אדיר. ברור שבסוף אתה רוצה לראות כאילו את המשהו בפיזי, במוחש. וגם את בית מקדש, רצו לראות אותו עומד. אבל הקדוש ברוך הוא כל כך מחשיב את הרצון הנקי הזה של דוד המלך, אומר לו, יותר טוב לי מאלף עולות שעתידים להקריב על גבי המזבח, ושזה שיא השלמות, ואיזה יופי, ומקריבים עולות, וכאילו מציאות כזאת שלמה, יש משהו בנקודה של הרצון הנקי הזה של דוד המלך שהיא באמת אדירה. ועוד אומרים, תראו איזה יפה, זה היופי של המדרש הזה. אין דור שאין בו ליצנים. מה היו פריצי הדור עושים? היו הולכים אצל החלונות של דוד, יודע? חלונות של דוד המלך, ומה עושים לו? ואומרים לו, עושים לו צחוקים, דוד, מתי בנה בית המקדש? ומתי בית השם נלך? תראו סנודניקים ואיזה רעים, ככה מציקים לו, פשוט מגעילים, ככה ומציקים לו. והוא אומר, אף על פי שהם מתכוונים להכעיסני, בסדר? ותבוא עליי שאני שמח, עד ההוד הכתיב, שמחתי באומרו לי בית השם נלך. עומדות היו רגלנו בשערי ירושלים וכו'. זאת אומרת, דוד המלך גם מתעלם מהצחוקים שעושים ממנו, גם מהזלזול, גם מזה שהוא יודע שהוא לא יקים, והוא אומר בכל זאת, שמחתי. שמחתי, לא אכפת לי. זה עוד נקודה מאוד מאוד יפה, שאני חושבת שגם אנחנו לוקחים מדוד המלך, שנזכה לקחת אותה, לא שתמיד אנחנו מצליחים, שלפעמים כאילו אנחנו צריכים לראות מציאות, ואנחנו אומרים, לא משנה אם לא אני אעשה אותה, אבל העיקר שהיא תקרה. הלוואי. זה ענווה מאוד גדולה. ענווה מאוד גדולה. ובאמת זה אותו דוד, נכון? הוא אמר, תולעת אני ולא איש. אני לא מלך, אני לא מחזיק מעצמי כלום. זה ענווה מאוד מאוד גדולה. אבל זה גם אני חושבת גבורה מאוד גדולה להגיד, כאילו צריך שמשהו יקרה במציאות, איזה יופי, אם אני יכול לחולל אותו בסדר, אם לא, לא אכפת לי, העיקר שיהיה. תשמעו, אנחנו לא בכיוון אפילו. מה אנחנו כל הזמן חושבים? הלוואי ואנחנו לא. הילדים שלי יש להם קטע בבית, הרבה פעמים שאנחנו מדברים כזה על תקופות היסטוריות וזה, הם אומרים לי איזה כיף זה היה בזמן של המחתרות. עבר לכם פעם בראש? להקים כזה את המדינה, וכאילו הרבה יותר נשמע לנו כזה, כאילו יותר שווה כזה וזה, ואנחנו לפעמים באמת לא מסוגלים להבין, יאללה, העיקר שמשהו קורה. אם אני גם אצליח להיות שותף, איזה יופי. אבל כאילו לשחרר את הקטע הזה שמשהו יקרה. הלוואי אני גם אזכה להיות בתקופה הזאת, אבל העיקר שזה יקרה. וזה קורה, אני אני חווה את זה בהרבה הרבה דברים כזה, אני זוכרת את זה הרבה פעמים ביישוב, אני זוכרת את זה בכל מיני, גם בהקמה של היישוב, אז כאילו המון אנשים היו מתרכזים ב... שאני עושה את זה, שיגידו שאני עשיתי את זה, והיו אנשים שלא היה אכפת להם. מה זה חשוב? העיקר שיהיה פה יישוב, מה זה משנה? מה זה משנה? העיקר שיבואו עוד אנשים, לא אכפת לי. אני קשור בזה, איזה יופי, הרווחתי עוד על הדרך, אבל... העיקר שיהיו פה.
זה כמו שאתה מדבר על דנת דוגמת בשיר, שכאילו שואלים שאלה, ואז מי ש... כאילו יש לך תשובה בראש, ואז כאילו... אומר, פתאום חברה אחרת אמרה. כאילו, זה לא משנה כאילו מי אמרה, כאילו, אז לא שאת רוצה להגיד.
העיקר שזה התגלה, בדיוק, בדיוק. וזה באמת ענווה, אני מסכימה מאוד עם הדר. זה באמת ענווה מאוד גדולה, כי זה המלחמה, תמיד בין עשייה, לבין האזור הזה של מחשבה ורצון בראש וזה, כי תמיד אתה אומר יש לי חלק בדבר הזה, יש בנו משהו שמאוד אנחנו רוצים להיות. אני אתן דוגמה מקומונריות, כי הנה אני רואה את הדר מולי. אז היא בטח שהיא עזבה, היא אמרה איזה בסה, כל מיני דברים אני לא אראה אותם, אבל אם היא בענווה, ואני בטוחה שהיא למדה הרבה, הייתה אצלי במידות הראייה, היא למדה הרבה, ואני בטוחה שבמשך הזמן התחיל להיבנות אצלכם, נכון? אם פתאום סיפרו לך על פתאום על הילד הזה שנכנס להיות מדריך, ואני חושבת שהיה לך פתאום אמרת, באיזה קטע, כאילו הוא הרס לי את הסניף. יא, אבל יכול להיות, יכול להיות, שגם דברים שנאמרו בשנה שהייתי, ובזמן, ובמדריכים שהם היו שלו, והוא היום יכול להיות מדריך, יכול להיות שזה קשור, ויש איזשהו משהו ש... כאילו, אני לא תמיד יכול לראות אותו בנקודה הזאת, וזה לא משנה, ואני זורק את זה. באמת, אני שולח את הלחם הזה על פני המים, והעיקר שתהיה מציאות טובה. העיקר שאיזה יופי, שהילד הזה גילה את הפוטנציאל שלו, והוא יכול היום... להוביל אחרים ולעשות דברים משמעותיים, וזה מדהים, ואנחנו בהתחלה לא יכולים לשחרר. אנחנו ממש חונקים את הזה, אני רוצה לראות עכשיו. ואני לא יכול לשחרר את התוצאות שלי, כאילו. מה שאני עשיתי, מה שזה, ושאף אחד לא יבוא אחריי. ודוד המלך מלמד אותנו, תקשיבו, לכו על זה, שמחתי, הוא אומר לנו. לא רק להגיד, שחררו, אלא הוא אומר, תשמחו גם. כי העיקר שהנקודה הזאת מופיעה בעולם. ודוד, לומדים את זה מהמקום של בית מקדש, זה הדבר כאילו הכי, באמת שצריך להיות הכי נקי, הכי, כמו שאמרנו, התשתית של העולם, זה היסודות. אז מה אכפת למי עושה את זה? אז זו תשובה ראשונה, אתה יודע, זו תשובה ראשונה, תהילה רבקה. באמת לא אכפת לו. באמת לא אכפת לו. תקבלי את הנקודה הזאת. את, וגם אני, מהילדותיות שלנו, אמרת את זה מקודם, ומהקצת... גאווה שלנו, אומרות, איך זה יכול להיות? מה אתה מעמיד את משה רבנו ואומר לו, תחזור אחורה? לא, אבל אצל הקדוש ברוך הוא, מציאות הרבה יותר גדולה, העיקר היה צריך להיכנס לארץ ישראל.
אני סומכת על השם.
ברור, אנחנו חייבים לסמוך על השם. אבל אני רוצה שגם תקחי את הנקודה הזאת, כי היא גם מופיעה בחיים. היא מופיעה בחיים, הנה נתנו דוגמה בקומונרית, ויש לי עוד הרבה דוגמאות בראש. זה, היא מופיעה בחיים. היא מופיעה בחיים, והיא תשמח אותך, כאילו, כשאת תשחררי את הנקודה הזאת, תגידי, העיקר שהדבר הזה יקרה.
ברור שהעיקר שבית המקדש נבנה, זה ברור, אבל זה כאילו מתסכל שמישהו עושה כל כך הרבה, ובסוף כאילו... כל הכבוד, מי אני בכלל שאתן לציונים, אבל כאילו, לדוד המלך באמת זה גדלות מטורפת. להצליח כאילו לעשות את כל זה
ממש.
ולהשאיר את העבודה לבא אחריו.
ממש.
אבל זה
נקודה, אבל כל כך...
זה שתפוס את זה.
נכון.
אבל זה כל הקטע שהוא לא
עושה
בשביל עצמו, אני באמת זה לא
משהו מטריד
אותו. אנחנו במקרה הטוב שלי, אני כאילו
אותו מתבלט
כדי שזה יעזור לי
בעבודת
השם,
ויהיה
לי את הברור.
יחבר אותי,
אליזה, הנהגתי. זה עושה כי שיהיה בית להשם, אז כאילו... ברור שזה זכות להיות כשזה קיים, אבל זה לא משהו מטריד אותו.
דרך אגב, בגלל זה ממליצים מאוד לקרוא תהילים. גם בעצרה, גם סתם, גם לגמור ספרי תהילים. אנחנו, ספר תהילים הוא פשוט כאילו, את יודעת, זה לדבר פשוט את דוד, זה לבנות אצלנו כל מיני נקודות כאלה, גם בעבודת השם וגם בעבודת המידות, שבאמת אין דברים כאלה. זה באמת מטורף. הוא בונה את כל הכסף והזהב, והוא זה, יש לי דוגמה לתת לכם. באחד השיעורים שבעלי הביא סיפור של רבי נחמן, אז הוא הביא סיפור דומה לנקודה הזאת, שכאילו אני עשיתי את הכל ובסוף מישהו אחר כתב כביכול את הזה. ואז סיפרה אחת הבוגרות שלנו שהיא הייתה באיזשהו גרעין, לא משנה, באיזשהו עיר בארץ שלנו, והייתה באיזשהו גרעין, ואמרו לה לבנות את הפרויקט של תוכנית בנות מצווה. בסדר, היא בחורה מאוד מוכשרת, היא כתבה את הכל, ואחרי זה היה שם בלגנים קצת בגרעין וזה, ולא הזכירו אפילו שזה היא כתבה, ולא אמרו כלום וזה, וזה גמר עליה. אז היא הביאה את זה בסיפור הזה שדיברנו על זה, ואז היא אמרה, ועכשיו אני שומעת פה את הדיבורים, ואני אומרת, אני כזאת גאוותנית, שהשם יעזור לי, אבל לא הייתי יכולה להיפטר מזה. אני כתבתי את זה, סליחה, למה אתם לא כותבים לפחות שזה אני, כאילו. זה שיגע אותה. אז היא הודתה, היא הודתה בסוף, היא הבינה את הנקודה הזאת שרבי נחמן אמר, כאילו, תשחרר, מה זה חשוב? כתבת פרויקט של תוכנית בנות מצווה, עכשיו בנות לומדות. מה זה חשוב אם כתוב השם שלך או לא? אבל כבן אדם, אני כל כך התחברתי אליה. להרוג את מי שלא הזכיר, נכון? כאילו, סליחה, עבדתי את זה כל כך קשה, וזה בתור בת שירות, כאילו, מה זה? איך אתם לא? ועוד לוקחים על זה מניות? כאילו, וזה קצת פה, וכן.
ברור שאנחנו...
ודוד אומר, תשחרר את הסיפור הזה, כאילו, זה גדול.
יש לנו גאווה, אין מה לעשות, כאילו, אין מה לעשות, אבל זה משהו שצריך לעבוד עליו. באמת, אנחנו לא ברמה של דוד, אבל נכון. אולי באמת מהעיניים הקטנות שלנו זה להסתכל ולהגיד כאילו...
נכון.
כאילו תמיד להסתכל על הטוב של המציאות, לא על הטוב של המציאות. ואם עכשיו הטוב של המציאות זה שלא יהיה מתנגש, אז הוא יחכה שיהיה טוב המציאות שיהיה בטוח.
שיהיה, ואם אני אמור לבנות אותו או לא, זה לא רלוונטי.
הוא מסתכל על המציאות הכוללת, זה יש, זה בכל דבר.
זה ממש.
זה השאלה, מה נקודת המבט שלנו, איפה הכובד, הכובד זה מה אני עושה בשביל השם, מה אני עושה בשביל עצמי.
וזה מאוד קשה.
גם כשאני לומד תורה, אני יכולה ללמוד תורה, שזה הדבר הכי קדוש בעולם, אבל לעשות את זה בשביל עצמי. לא לעשות את זה בשביל הקדוש
ברוך הוא. וזה מאוד קשה להיות נקי. מאוד מאוד קשה.
איך היינו חיי כלל?
זה מטורף, זה כאילו, זה באמת.
יופי,
אני לא.
זה קשה לזהות את זה כאילו, נראה לי.
מאוד, כי בסך הכל כאילו לכתוב תוכנית בת מצווה הזה, אני כתבתי, אין בזה, אני לא רוצה רק שתפארי אותי, אבל באמת אני כתבתי את זה. וכאילו גם יש בעולם שלנו מקום של פרגון ולהגיד תודה, נכון? כאילו, אז כאילו המקום הזה, אני מסכימה איתך, זה כל כך עדין, אבל דוד מלמד אותנו שזה בפנים, את מבינה? זה לבנות הנקודה הזאת קודם כל בפנימי. יכול להיות שאולי היה כתוב את התוכנית בת מצווה, אבל זה אמור לא להיות אכפת לך.
זה נראה לי גם צעד אחד לפני
התוכנית. בדיוק.
להבין שזה שגם כתבתי את זה, זה לא אני כתבתי את זה. כאילו נראה לי שכל העניין של להבין שהכישרון הזה שכתיבה, או הכישרון הזה שמה הדבר בתורה שרציתי, זה לא אני. זה כאילו זה מתנה ממנו. אז נראה לי גם... זה אולי קצת
שיעזור יותר. נכון, יכול יותר לאזן אותנו. ודוד אומר, השלב הבא, קודם כל תבנה את זה, זה אוקיי מה שדיברנו עכשיו. השלב הבא, שמחתי. שמחתי באומרים לי בית השם נלך. זה כאילו, זה עוד מדרגה. בסדר? העיקר שיש בית מקדש. העיקר שיש מציאות של בית השם, זהו, אני שמח. יכול להיות שהייתי רוצה שזה יעבור דרכי, יכול להיות שאני הייתי רוצה זה שהיה דרך האוצרות, יכול להיות שישתמשו אפילו באוצרות שאני הבאתי, אבל לא אכפת לי. שמחתי, ואומרים לי בית השם נלך, ואפילו שמחתי שמה? שאני לא אהיה בעולם. הרי הוא ימות, נכון? אתם מבינות את זה? תבינו מה זה. אני לא אהיה בעולם, אבל לא אכפת לי. שמחתי. וזה מדרגה באמת מאוד מאוד גבוהה, שדוד אני חושבת מלמד אותנו, לחיים שלנו ובטח של, על, על, על מקדש. אז אנחנו כל הזמן מתפללים, הלוואי וזה יהיה בדור שלנו, הלוואי ונזכה באמת במקום הכי פשוט, שנזכה לראות בתפארת, בעוצמה הזאת, במקום הגדול הזה שבית המקדש ייתן לנו בעולם. אבל באמת באמת לא משנה, אנחנו צריכים באמת לנסות לבנות אצלנו איזה מין נקיות כזאת, העיקר שיבנה, העיקר שיבנה, יהיה בדור שלנו, איזה יופי, הרווחנו. לא יהיה, יאללה, אבל רק שיהיה. באמת רק שיהיה, רק שיבנה. מתי השיעור אמור להסתיים?
20.
יאללה, אז 5 דקות רק הנקודה של זה. עוד נקודה מאוד יפה. אתה תתרו את המדרש השני בילקוט שמעוני, בסדר? אתה תבנה לי בית, הוא כתיב. לא תבנה בית לשמי, כי תמים רבים שפכת. כיוון ששמע דוד כך נתיירא. אמר, הרי נפסלתי מלבנות בית המקדש. אמר רבי יהודה בר אילאי, אמר לו הקדוש ברוך הוא, דוד, אל תירא. חייך, כי הם לפניי כצבי וכאייל. לכך נאמר, שפכת ארצה ואין ארצה אלא צבי ואייל. שנאמר, על הארץ ישפכנו כמים. דבר אחר, חייך הם לפניי כקורבנות, דכתיב כי דמים רבים שפכת לפניי, ואין לפניי אלא קורבן. זאת אומרת, הקדוש ברוך הוא נותן איזשהו מילות הרגעה קצת לדוד המלך. דוד אומר, וואי, אני איך, לא איך כואב לי על עצמי. בסדר? דוד, זה לא הנקודה שלו, בנות. זה לא הנקודה של אותה בת החמודה הזאת. למה לא כתוב תוכנית בת מצווה את השם של הפלוני אלמוני? דוד, זה לא מה שמטריד אותו. מה מטריד אותו? כואב לו שהוא לא יהיה במציאות הזאת. שהוא לא יזכה כאילו להקריב את העולות. שהוא לא יוכל להיות בפועל במקום הזה. בגודל הזה. בזה שזה יקיף את כל העולם שלו. את כל המציאות שלו. זה מה שכואב לו. שוב, לא הפרטים. ואז הוא אומר לו, חייך. זה לפניי כמו קורבן. מה שאתה עשית זה כמו קורבן. וילד קטן לא מרוצה מזה. נכון? אם אני אומרת לילד חמוד, תקשיב, התפקיד הראשי בהצגה הוא לא שלך, אני אתן לך תפקיד דומה. מה אנחנו בדרך כלל? תחזבים.
דומה,
אבל שונה, נכון? אנחנו מתחזבים. דוד הוא דעתו נחה.
אבל הרבנים, הוא מתיירא.
הוא מתיירא, נכון.
למה הוא נפסל?
אבל למה הוא מפחד? כי אני לא אהיה שותף בזה, לא פחד כזה, כאילו, מה, אז כאילו אני לא בסדר? שוב, דוד הענב הזה, הגדול הזה, אז אני לא בסדר? אני לא יוכל לזכות, לא בשבילי, להקריב, לחוות את החוויה הזאת, שיהיה מקדש ואני מקריב קורבן. זה מטורף, זה באמת נקיות. הלוואי, הלוואי עלינו קצת. אז רק נסיים, בנות, יש המון עוד מה לדבר. וגם אני אגיד לכם שהמון פעמים אני, דווקא לפני שנקרא את הפסקה האחרונה ככה, המון פעמים אני, אמרתי את זה גם לבנות קצת בסיבוב שערים האחרון שהיינו ביום ירושלים, אני שאני רואה מציאות כזאת, לא כיף לי. אני לא, נגיד אני לא אוהבת את יום ירושלים יותר מדי. לי עושה רע. עושה לי רע. מעצבן אותי. מעצבן אותי שאנחנו עולים מעל בית החושן, מסתכלים על הר הבית, אני משתגעת מזה. זה קשה לי. זה נורא כואב לי. אני רואה את כל זה ואני אומרת, איך זה יכול להיות? זה דקה לעשות את זה. תקשיבו, יש בנאים, יש חברות יהודיות מלא, עם פועלים, יש הרבה יותר כסף, הרבה יותר זהב, יש אדריכלים, יש אומנים, רק אצלנו יש כמה אומניות, אני מה זה בונה עליכם? כאילו, את מבינה? ואתה אומר כאילו, איך יכול להיות? זה באמת, בכמה שעות אנחנו עושים את זה? אז כאילו זה מטריף שאתה לא יכול לעשות משהו. זה בכל מיני. זהו, ואז כאילו אתה אומר יש מלא מה לעשות.
כן, מה, אתה יודע רבקה. כאילו יש, אבל את מבינה, היום אני לא יכולה
להתחיל
לטבות את
הבא. ויש כאלה שעושות.
יש כאלה שעושות.
נכון. נכון.
בסדר, אבל משהו זה לא
מצוא מה בינתיים.
נכון, אבל מה בינתיים? כרגע הבנת? אני בטוחה שכל באמת רוצות, ואם יש משהו עכשיו יקים עומד את איזה משהו, אני בטוחה שכל לא רוצה לעשות את זה, אבל כרגע כאילו המצב שאנחנו נשארות בו הוא כאילו הגעגוע והרצון.
הוא לא פשוט.
שהוא מקום מדהים, הוא באמת מקרב את המקדש, אבל עדיין צריך לדבר שהוא מקום קשה, כאילו, נגיד בסיור שערים, אתה חווה את זה במקום הכי קשה, ואיך אתה אומר, יאללה, חלאס, עכשיו יש מקדש, כאילו, עזבו, תעיפו את כולם.
אתה רואה?
כולם.
זה
רואה,
זה לא בהכרח חייב
שזה יהיה למקדש.
שיעשו, מה, אולי נקדש.
אני לא יודעת, מתחילים דרך אגב מבחינה הלכתית, באמת לא סתם הרב אריאל, שיחיה והיא בדרך חיים טובים וארוכים ולבריאות גם שלמה. הוא לא סתם התחיל מהמזבח ומהמנורה ומכל הדברים האלה, כי באמת כתוב שבהלכה ממש אפשר לבנות את זה. ואם לא יהיה תכלס מסגד, אפשר לשים שם
מזבח
ולהקריב.
תכננת את הדגם, לא יודעת.
אבל זה לא אפשרי, כי כרגע המנהיגים שלנו בעצמם
עושים
מול הלאה.
עזבי את המנהיגים. מנהיגים, גם אנחנו, תפסיקי.
זה ממש כאילו, אנחנו...
גם אנחנו, אנחנו...
אנחנו אפילו במקום של להבין, חצי מהעולם בכלל לא מבין למה הוא רוצה בית מקדש. אם עכשיו אנחנו נשפט אחרי שנה של תורה, ויכולת להגיד, וואי, בא לי כזה בית מדרש, אל תחיו בסרט.
ממש.
וזה פתאום קצת קצת חדר.
ממש.
אנחנו לא חיים ככה רוב העולם.
ממש.
וקודם שיהיה לנו את הרצון לבית מקדש, תכף
שיהיה לנו כיפור. יש לנו
מצב, מה... לא נקד, לא כל העולם, וואלו!
לגמרי.
זה בא מלמטה, זה לא רק משהו שאם המנהיגים ירצו, אז כולנו נרצה. ברור, אבל את מבינה שכאילו, אנחנו לא יכולים כל הזמן להישאר בקופסה הזאת, לא כולם רוצים, עד שכולם
אבל זה לא עכשיו לבוא ולהתחיל לבנות קרשים, זה עכשיו לבוא ולהתחיל
אני לא יודעת.
בלב שלנו.
זה לא
רק בלב. בסדר. זה לעורר את זה בלב שלנו ולעשות כמה שעבר.
אבל בשביל שאנחנו נראה את הטובים
בסביבה
שלנו
בחיים עצמם. אני מקשיבה לי.
זה מאוד מאוד נכון, והרבה פעמים, בנות, זה עוד נקודה שאני רוצה שנלמד, שהיא בחינוך, עוד נקודה שאני רוצה שנלמד אותה. לינוי, עכשיו אני נזכרת. תכף אני אספר מה. לא, נזכרתי שדיברה עלייך משהו. עוד נקודה שאני רואה אותה למשל בחינוך ילדים, וזה גם מהדבר הזה, שהמון פעמים מאוד מאוד קשה להניע למשהו שאתה רוצה לראות אצל הילד שלך. ואתה אומר, טוב, אני לא יכול להתעסק בזה, אני מתעסק בתודעה. וזה גומר את כל הכוח, להתעסק בתודעה זה קשה. זה חינוך, זה קשה, לעורר רצון, לבנות את זה ולעשות את זה מדויק בפנים, זה עבודה משוגעת. לפעמים יותר קל לבנות בית מקדש, כאילו, באמת זה מה שאמרתי, שכאילו, זה לא בעיה, זה באמת כמה שעות אנחנו מארגנים, רק מדרשת בינת מארגנים. אני אומרת לכם, יש פה כמה תותחיות, ברצינות, אני אומרת לכם את זה בשיא הכנות. מושיבים אנשים שילמדו את המידות, את הזה, מביאים זהב, עושים תרומות, עושים הד סטארט תוך שנייה.
זה בעצם הרי אפשר תוך שנייה ל...
הנה, אני בדיוק הסתכלתי עליה. התכוונתי אליה, מארגנת. אנחנו באמת יכולים לעשות את זה. מה, התודעה זה משהו הרבה יותר קשה. זה משהו גם נחסי. זה משהו מעצבן.
אבל אני צריך גם את זה וגם את זה.
ברור!
אבל במקביל.
במקביל, תמיד, תמיד, גם בחינוך ילדים. את תלמדי את הילדה שלך לצניעות, ואת תבני, ואת כל היום תנסי להסביר לה, תנסי להחיות את זה בתוכה, תנסי לתת לה דוגמה אישית, תנסי להגיד לה מה המהות של זה, נכון? אחרת יהיה כל הזמן נתקים ויהיה כל הזמן זה. אבל כמה זה קשה. זה מייאש אפילו, תודעה היא אפילו גורמת לייאוש לפעמים. כאילו, מה עשה חיילה? כמה דיבורים? די! וגם המציאות היא לא תמיד נחמדה אלינו. היא לא תמיד. אתמול נסעתי בטרמפ. לא נסעתי הרבה זמן בטרמפ, אם אתם יודעת, זה נורא נחמד. הייתי בצומת שבות שילה, אז עצרה לי מישהי מעמיחי. אז אני אומרת לה, את לא מהגזרה. אז היא אומרת, זהו, מעכשיו אני מהגזרה. כי אנחנו מכירים קצת האנשים שגרים. אז היא אומרת, מה, אתם מכירים את כולם? אמרתי לה, את מכירה את אנשי אופרה? אמרת לי, כן. אז אמרתי לה, זהו, אז מי שבגזרה, אנחנו מכירים את הפרצופים, וגם אנחנו פה הרבה שנים, וזה. ואז דיברתי איתה, וקצת אמרתי לה, מה שלומך, ואיך אתם, וזה. זה מאוד מבאס. כאילו, כואב, באמת, יש דברים שהם כואבים לך, לא פשוט. אתה רואה את הבית שלך. היא אומרת, אנחנו הולכים כל יום שישי, כאילו, אז זה היה, אתה אומר, אז מה נסגר? אז זה פה, אפילו אין ערבי שבא לקחת את זה, היא אומרת. ואם היה איזה ערבי שבא לקחת את זה, אתה משחרר קצת. אתה אומר, טוב, נו, לא יודע. כאילו, פוליטיקה, זה, אתה אומר, סבבה. אבל כאילו, לפעמים באמת משהו כואב במציאות שלנו, שמאוד קשה לנו, ולכן תודעה, יש בה משהו מאוד מאוד, הוא יכול מאוד להכאיב, שאנחנו לא רואים תוצאות בשטח. ואני מסכימה עם סגולה, צריך לעשות במקביל. ולכן אני מאוד ממליצה סיבוב שערים. אני מאוד ממליצה. תאמין לי, בא לי לנסוע היום, אולי אני אקח את הילדים שלי. וללכת, ולהגיע לכותל, ולבכות, ולבכות שאין מקדש, וזה לא מספיק, ולבנות את החוסר הזה. כן, לבנות במקביל את התודעה שזה חסר. לנסות כמה שיותר, כל אחד בתחום שלה, כל אחד לקבל על עצמה באמת דברים שאנחנו נוכל ולחנך לזה, ויש הרבה מה לעשות, ומי שיכולה, ואיזה יופי, זה בדיוק כמו אותם גבעונים שאנחנו צוחקים עליהם, מה היא טובה עכשיו וזה, אבל איזה יופי, איזה יופי שיש אותם, באמת איזה יופי שיש אותם. ואם אני יכולה לתת תרומה, ואם אני יכולה לחזק את זה, ואם אני יכולה זה, אז כן, וכל אחד לעשות. זה הרבה הרבה בקטן שמצטרף למשהו באמת מאוד גדול. אז אנחנו רק נסיים בדברים של הרב טאו מלאמונת איתנו, על הפסקה כל האומר דוד חטא, יש אותה גם בעניה. בית המקדש כמקום השראת השכינה הוא הערת חיי העולם הבא, המהירה כאן בעולם הזה. בסדר? זה התשתית הזאת שהיא נותנת לנו מצפן, היא מאירה לנו, היא נותנת לנו משהו מהעולם הרוחני באמת המאוד גבוה בעולם הבא, פה. הדרך אל בית המקדש ארוכה מאוד. דורות ארוכים מצווים לנו לעמול ולפעול כדי לקרב את המציאות השלמה. בדרך של מלחמה גדולה נגד היצר הרע שבתוכנו ונגד רעי הגויים הבאים להכחידנו. מי שנבנה בית המקדש מוקרנת אלינו הערת חיים. אתם מבינות מה זה יעשה לנו? העומדת למעלה מסדרי החיים הרגילים של חיי העולם הזה. כאילו את תהיי בתוך השטויות שלך ואת, אבל יהיה לך הערה, יהיה לך הערה של העולם האחר, הרוחני, הגבוה, תהיה לך הערה כל הזמן שמקרינה אלייך. זה משהו מדהים שנותן מלא כוח. מפני כן, הלכות רבות המבטאות את חיי השלמות העתידית, האידיאלית, המקווה לבוא, נוהגות בבית המקדש בלבד, ולא מחוצה לו. למשל, לעומת מציאות חיי העולם הזה, בה יש צורך להשתמש בברזל, במלחמות מצווה ובמלחמות חובה, בעשיית דין בראשי אומות העולם, בביור הרע ובמחייתו. הנה בבית המקדש מורה לנו התורה, איסור להניף ברזל על המזבח. זאת אומרת, יש שם איזשהו משהו נקי כזה, מבודד, טהור, שלם, שאין מגיעות של חיי העולם הזה נוגעים בו. אבל מה היופי, ונחבר קצת לדברים שלמדתם בטח בחסידות, כל העניין של רצוב השוב, כל העניין הזה שאנחנו הולכים אל המקדש וחוזרים ממנו, יכולים לבוא למקדש ולא יכולים לבוא למקדש, וזאת תהיה המציאות. אבל כל העסק הזה הוא מקרין עלינו, בעצם כל הזמן יהיה דו שיח עם המקום הזה שיכול להקרין לחיים שלנו, המאוד מאוד פשוטים וארציים וחיים של ברזל, מלחמות ודינים ומציאות מאוד מאוד קשה, זה יקרין. המקום הנקי הזה, יש מקומות שצריכים להיות נקיים. לא מערבבים שם את המציאות של העולם הזה. וזה מאוד יפה. לפי שהברזל מקצר חייו של אדם והמזבח מעריך חייו בכפרה הנעשית בו. ערכו של בית המקדש אינו נמדד לפי ערך החיים האהובים שמלחמה נוהגת בהם, אלא לפי ערך העתיד שבו, לא יסגוי על גוי חרב וכו'. או למשל, עניית אמן אינה נוהגת במקדש. לא צריך. למה לא צריך? למה לא צריך?
כי זה כבר המציאות.
כי זה כבר המציאות. יש פה, הקדוש ברוך הוא פה. נכון? אנחנו עונים אמן, למה? כי אנחנו רוצים להביא את כאילו המציאות של השם לפה. כולם ידעו אותי, זה מה שכתוב, מפני שלעתיד לבוא, כולם ידעו אותי למקטנה ועד גדולם, ולא יהיה עוד צורך בהסכמה חיצונית, בקבלת השפעה והדרכה מבחוץ, אלא כל אחד ידע ויכיר את השם מעומק עצמיות חייו. וזה דבר פשוט באמת, זה כל כך יפה. בהלכות רבות נוספות הנוהגות בבית המקדש, ניכרת השפעת העתיד המתוקן. זאת אומרת, זה נקודה מאוד מאוד יפה. קודם כל הרב אומר פה, יש דרך ארוכה. דרך ארוכה למקדש, היא באמת דורשת מאיתנו הרבה בנייה של תודעה, הרבה בנייה של לבנות את זה בתוכנו, לבנות את המקום הנקי הזה, וגם המון פעמים אנחנו עושים, זה אנחנו מערבבים קצת בגלל המושגים של קודש וחול, אז דבר שאנחנו הכי אוהבים להגיד, ההפך זה הכי יפה שבתוך החול רואים את הקודש, נכון? אנחנו מתים על זה. מיוחד האנשים בחוץ מאוד אוהבים את זה, שאנחנו מקדשים את החומר, זה סיסמאות שמה זה מתים עליהם? אבל הוא אומר לנו פה הרב, תקשיבו, יש מציאות שהיא צריכה להישאר נקייה. שם לא צריך ערבובים. אתה תהיה בערבובים בחוץ, ובית המקדש יעיר עליך ויקרין עליך.
גם בית המקדש...
זה יהיה הכוח שלו, כן.
אבל גם בית המקדש בסוף הוא מבין מאוד מאוד מפורק.
מאוד.
וגם שם יש את החיבור
הזה. מאוד, וגם יהיה שם, יהיה שם גם עשייה. זאת אומרת, מביאה קורבן, את מביאה זה. יש הרבה... גם בתוך המציאות שלו, אבל זה במציאות שלמה, כמו שהוא אומר, לא יונף שם ברזל, שם לא יהיה מלחמה, לא יהיה מציאות כזאת שאנחנו חווים אותה מבחוץ לדבר הגדול הזה.
זה החתונות הפנימיות,
כן. הוא דיבר על זה? כן, סגולה.
למה פשוט יצא לך מציאות כזאת שיהיה נגיד בית מקדש, ואז כאילו יהיה מציאות של אנשים מביאים קורבנות, אבל זה לא יהיה כל העם, ואז פשוט כאילו כל העם יראה את המציאות הזאת.
ואז?
וירצה מזה.
תראי, זה, אין לנו משהו ממה ללמוד, אלא מהתקופה של עזרא ונחמיה. שרואים שהם באו לבנות את בית שני.
לא, כאילו, למה זה לא יכול לקרות פשוט? סתם, אני מבינה כאילו.
כן, כן, כן. אז תראי, שם, זה היה פשוט, זה באמת, זה ספר מדהים, אתם חייבות ללמוד את עזרא ונחמיה. זה ספר, ספרים חובה, באמת. רואים שם מציאות באמת משוגעת, זה חורבן, סך הכל אחרי 70 שנה, אפילו לפי חלק מהמפרשים זה אחרי 65 שנים, הם חוזרים כבר לארץ. מלא התבוללות. לא זוכרים את המצוות. משהו הזיה, עזרא צריך לתקן תקנות. הם לא זוכרים מה עשו. חלק מהם היו ילדים קטנים, חלק מהם זה זקנים שהיו בבית המקדש. לא זוכרים. ובונים מקדש, וכבר מתחילים להרים אותו, וכאילו פנצ'ר. משהו בהם לא עבד, פשוט לא עבד. והנה, זה כאילו הדוגמה היחידה שיש לנו, שתודעה היא גם חשובה. זאת אומרת, זה לא עבד, את מבינה? ונתנו להם אישור, קורש אומר להם, לכו תבנו. נותנים להם כסף וזהב, נותנים להם זה. יש אמנם הפסקות וזה, יש גם בלגן. אבל אחרי שמשחררים הכל, והם לא מצליחים. הם לא מצליחים לחולל את המקדש באמת בחיים שלהם, ואז הוא... הוא נחרב אחר כך. אז פה הקדוש ברוך הוא אומר, זהו. זה כבר תהיה המציאות העתידית השלמה, שיש כאילו הרמוניה. שיש הרמוניה בין עם ישראל ובין הלב ובין הזה, לזה שעומד בית מקדש. וכנראה יש לנו הרבה תיקונים לעשות. כי בינתיים מיליוני מאמינים, עכשיו האמונה שלהם זה המונדיאל. צרפת, קרואטיה. להגיד לך כמה נסגר, אני לא יודעת. לא שאלתי אותם, אבל גם אצלי בבית. את מבינה את הטרפת, איפה כאילו מונחים? ואנשים מאוד טובים. באמת. כאילו, ושם, אנחנו מונחים במשהו כאילו מאוד רחוק מרוחניות. זה נורא קשה. כמו שאמרתי לך, זה בקטנה לבנות בית מקדש, באמת. זה באמת לא בעיה. אנחנו רק מדברים עם סקאלי ועם עוד כמה קבלנים אצלנו יהודים ויש לך הכל. באמת. טוב, אבל זה לא. זה כאילו... מה צריך לעשות? לא יודעת. באמת, פתחתי את השיעור וזה שאמרתי לכם, אין לי מה להגיד לכם כל כך. איך אני עושה את זה מחר? איך אני... לא יודעת. אין לי... יש דברים, אנחנו שומעים ומתקדם. הרבה דברים מתקדמים, אבל... באמת בפועל אתה צריך לחכות שיהיה פה הערת כאילו, הערה של הקדוש ברוך הוא. זה עוד לא. לצערנו זה עוד לא מואר. אבל
היא חברה שלנו בחנרת שלי בכיתה זין.
כן.
היא סיפרה לנו שהייתה לה חברה שהיא ילדה, כאילו איזה או ילד או ילדה, לא זוכר. ומגיע אפס כאילו, תקשיב, יש בירושלים, בית מקדש, זה כהנים, וכאילו לא היה. מה עשית? קיצור, הוא כאילו היה כבר באורות
ממש ככה.
הוא נכה אותו לירושלים, אז יואו, תראה את המקדש נחרב, והוא התחיל לבכות, כאילו, לא יודעת איזה גיל, ואז כאילו, ואז יש לו חוסר של בית מקדש. עכשיו, ברור שזה גיל, שזה לא משהו שעושים לילד.
כן.
אבל זה בתורה, זה כאילו...
זאת אומרת, כדי לבנות איזושהי תודעה.
כן, לא יודעת.
לחנך.
אנחנו לא באמת כזה מרגישים
להגיד, נכון? בטח, לגמרי. לגמרי.
וגם, כאילו, סליחה, אני לא יודעת כמה זה מותר להגיד, אבל זה שהיום יש כל כך הרבה התנגדות לכל הפעילות למען הרבה, כאילו שאומרים בוא נחכה, אנחנו מספיק, בוא נחכה, נחכה. לא, זה ממש מחליש את, כאילו, יש דרך, צריך לדעת איך עושים ומה עושים, אבל כאילו כשהם... כבר סוגרים הכל ופוסלים הכל, אז זה הופך את ה...
רבנים,
זה תהילה רבקה, זה לא רבקה. כן, אבל אני אומרת שיש גם אז גם רבנים שאומרים אחרת.
ברור, בכל מקום.
לא משנה, שנייה. אני אומרת שזה פשוט, כאילו, אם לא זה, אז תנו משהו אחר, כאילו.
היא אומרת, זה נקודה הרבה יותר קשה, אני מאוד מתחברת לדברים שלה, כי זה לא כאילו בהלכות עכשיו מותר כזה, או מותר אחר, או אסור אחרת. זה משהו תשתיתי של עם ישראל. אז כאילו, הרב ליאור אומר לעלות, והרב הזה אומר לא לעלות, ואת אומרת, וואי, שניהם ענקיים כאילו, וזה גישות, ולכן זה כאילו גומר עלינו. זה מאוד קשה, כי באמת כאילו, את אומרת, זה היסוד שלנו בית מקדש, זה כאילו, זה הסיפור. זה לא עכשיו, מותר לאכול את החלב נוכרי או לא מותר לאכול. זה גם חשוב, אבל כאילו, זה את אומרת, בסדר, יש על זה מחלוקות. אבל פה כאילו, על היסוד קצת יש כאילו מחלוקת. זה לא פשוט, זה באמת לא פשוט.
אז בואו, מה כן, כאילו, סליחה, אני לא יודעת מי אני, אבל אני אומרת, פשוט, כאילו זה שאומרים, אל תעשו שום דבר, או אל תגיד. זה ממש, כאילו, מונעים אנשים מלפעול, כאילו,
כן.
לא יודעת, זה פשוט מוריד את כל השאיפה והכמיה, לא יודעת.
אני מבינה מה את אומרת.
זה
חבל
לכל החיים,
פשוט, שאיפה. אבל זה לכוון, למה? זה לא עשו חונת?
לא,
לכל עזר
אחרים, אבל בכל עזר, זה לימוד תורה.
אוקיי, לימוד תורה. את מבינה, אני אומרת שזה, כאילו, ברור שזה...
תראה, רבקה, הלוואי שהיה משהו שהיה אפשר, אני אומרת באמת, הלוואי שהיה משהו ש...
פרקטי יותר.
אני מרגישה ש... נגיד, אני לא...
יש אפשר לעשות אותך, אני אומרת, לדבר עם אנשים, זה דברים שכאילו, רק אם את רק רוצה, אני יכולה לפנות אותך, בסדר? אני אומרת, לא משנה, לא, אני אומרת, זה פשוט... לא יודעת, מרגיש שבאמת הרבה אנשים גדולים, ואני באמת, מי אני לעומתם, סבבה, אבל מרוב שאוסרים... אז זה פשוט לא...
כי יכול לקוות כוחות.
נכון, לכן גם אנחנו במצב הזה שלם. לא יודעת שהגעתי למדרשה, ממש לא באה מיהר הבית. כאילו, סבבה, אני באמת רוצה מדגש, אבל כאילו באמת.
וכאילו, הרבה הייתי מפחיד אותו, וזה מה שאם אומרים אותו, אז כאילו, אסור לדבר עליו.
סיור שערים, נגיד, יום מדרשה, אז פעם ראשון שצי בחיים שלי, כאילו, את הסיור שערים, כאילו...
כן.
באמת. וכאילו, זה פעם ראשונה שבאמת הרגשתי...
קצת, משהו.
מפגש באמת, כאילו. שמנה, עכשיו, אם היינו יכולים באמת להגיע עם זה, לא רק כאילו... אני קצת סטיגמטית, זה הרבה רק מהדוסים האלה שמורלים, באמת, אני מסכימה איתך שצריך להגיע לעוד מקומות עם התודעה הזאת ועם ה...
לגמרי. יש מלא עבודה, באמת. עזרת השם. שנזכה לבניין בית המקדש במהרה בימינו. ממש.